יום שני, פרשת שמיני. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם מייסה שהוא יותר מתאים לפורים, אבל המסר המעדד שלו מתאים בהחלט לכל השנה. מספר הרב אליאב מילר שליטה, שבוע שארגון לב שומע, הוא מספר על יוסי, מחור בן 20, משדר עוצמה חיצונית בולטת, אבל מבפנים יש לו נפש של חמה. הוא גדל משפחה חרדית, בשלב מסוים התחיל להרגיש שלא כל כך הולך לו. מעולם לא היה מה שאומרים היתרון הכי מחודד בקלמרקי שלו. הוא גם מעולם לא ידע להצביע בדיוק מה גרם לו, אבל מה שברור שבבית הוא היה בסדר, גם הישיבה לא משהו שהתנקה אליו. אבל הוא הרגיש שהוא נמשך באופן טבעי לחברים מהשוליים. תמיד נרצה את עצמו מסתובב איתו. הוא זוכר את הכאב של אבא שלו, זועק מהעיניים, אבא יצא לטל איתו בשכונה. נותן לו מוסר, מבקש, מתחנן, שיעזוב את החברים, שיתחיל לעשות עם עצמו משהו חיובי. יוסי מצידו זוכר איך היה מקשיב מאוד, רוצה לעשות מה שאבא רוצה. אמא הייתה שותקת בכאב, ואחרי הייתה, תמיד היה מוחזר לישיבה, אבא שלו מבקש שיחזירו אותו. אבא גם היה איזה בן דוד שני של המשגיח. אני לא ביקשתי לחזור, אמר יוסי. אולי הם שעמם בבית, אבל גם ישיבה הם שעמם. החברים מהשוליים היו בעולת מחדל, לא הבנתי בשביל מה הלכת, בשביל מה לחזור. הייתי קם לשלחיס, כמעט הייתה נכנסת לחדר, עומדת לידי בשקט, מביטה לי בכאב, לא יכולתי להמשיך לשכב, ככה הייתי סוחב את היום. תבינו, אומר על האמא שלו, הייתה אישה שברירית. הייתה, שאלתי, כן, היא נפטרה. אני כבר אספר לך, והוא מנגב דמעה סוררת. הוא אומר, מצהיר בכאב, מעולם לא התפללתי, מה זאת אומרת? לא שלמתי 18, לפעמים אפילו הייתי מעשרה ראשונים, אבל לא היה לי קשר לתפילה. אין קשר. ואז התחילה השאלות, למה אנחנו, מי אמר ש? ניסות לענות לו, תמיד היו שאלות חדשות. ואז המשגיח סיפר לו את סיפור על רב חיים בריסקר, ותלמידו שירד מהדרך, היו לו שאלות, רב חיים אמר לו, על שאלות יש תשובות, על תירוצים אין תשובות. אתה מבין, יוסי? זה רק המשגיח. והכל תירוצים, הגיע הזמן לתפוס את עצמך. ואז קבע השלטר, אומר, אז אגב שאלות עשו ראשון. פשוט הפסקתי ללכת. כשאמא שתקה, אני צעקתי. לא אכפת לי, תספקי כמה שאת רוצה. לפנים הרגשתי כאב, כאילו נצרב לי הלב. גם לאב צרבתי את הלב. הורדתי כל סימן יהודי, השם הרחם. ואז בפורים תשע"ה, כולם שתו, אבא שלי, האחים הגדולים שלי, גם אני החלטתי לתום. אני לא אשכח את זה כל חיי, ברגע מסוים, אבא תפס אותי שיקור כולו, מבכי עצום חיבק אותי וצעק, יוסי, אני אוהב אותך. ואז אני צעקתי בחזרה, אבא, גם אני אוהב אותך. על הראשונה הרגשתי, לא יודע מה בדיוק, אבל הרגשתי כזה מין רגש חם כזה. אני גם צעקתי, למה, למה? ולא הבנתי למה צעקתי. מה קרה אחר כך? אני רק זוכר שבכיתי, בכיתי ובכיתי ונרדמתי. אחרי יומיים, הוא אומר, פגשתי את אליהו הנובי, הוא קורץ לי. אתה מבין, לא ממש, אבל קראו לאליהו. אני עזרתי את הספט משלי, הנובי. אליהו הנובי. פנחס היה אברך בשכונה סמוכה, אברך מגמגם, רגיש וטוב לב. סתם ככה הוא ניגש אל היום אחרי פורים, תפח לי על השכם, שאל לי שלומי, חייכתי אליו, הוא ממש כבש אותי, הוגשו לי לכל השאלות, דיברתי יותר משעה, בסוף הוא רק אמר, נו טוב, בוא נלך לאכול משהו. לקח אותי לבית שלו, אחי לארוחה טובה, פתאום שמתי לב שבכלל לא מפריע לו, לא מפריע לי, שהוא לא נתן לי תשובות. שנתי בבית שלו, אנחנו בוקר אמר לי נוסעים. עלי לו לטרנטלה שלו, נסענו לו בתחילקיה. עצרנו ליד אחד הבתים, הוא דפק ונכנס, קרא, שלום, זה פנחס. אני ממש התבאסתי, ניגש לנו איזה זקן, עם זקן שלי הנביא. פנחס חיבק אותו, הציג אותנו אחד לשני, אמר, זה יוסי, זה סבא אליהו. השארתי את סבא אליהו ללילה ראשון, אחריו עוד אחד, ועוד שנתיים, כל בוקר, או יותר נכון, לפנות בוקר, סבא היה קם, וגם אני הייתי קם. אתה מבין, הוא מעולם לא העיר אותי. רק היה מחייך ומאיר פנים. והר נביאה כל הזמן נמרץ. חוץ מבית הכנסת שם הולך בכזה רוגע. בהתחלה, רק הייתי, עומד לידו בתפילה וחולם, פעם אחת ראיתי אותו בוכה. ובדרך אחרי השיעור, כשאנחנו נחלוב את הפורות, שאלתי אותו למה הוא בוכה. הוא לא הבין בדיוק מה השאלה, הוא אמר לי, אני אוהב את השם, דיברתי איתו. הזכרתי מה הוא נתן לי, וגם הגשתי ממנו כמה דברים. בעיקר נזכרתי כמה הוא אוהב אותי, וכמה אני אוהב אותו. שמתי לב איך אליהו הנביא, עוצר לפני כל ברכה, חושב, מברך בכזה רגע של אהבה. בשבת כל כולו היה להבה, הוא השאר בדבקות. מוריד דמעות, אמרתי לו שאסור לבכות בשבת, הוא אמר לי, אני לא בוכה, אני מאושר. ובאמת, באמת היה מאושר ושמח כל הזמן. תראה למשל, מתלהב פתאום יוסי, הבוא קורא מניח תפילין ועובר את כל הנוסח הזה, כל הנוסח בכזה רגש. אני הייתי ממתין בצד, בתחילה לא הבנתי מה הסיפור שלו. אחרי זה גם אני התחלתי להגיד בשקט, אחרי זה המילים התחילו להיכנס לי ללב. הנה, חוון לכאן מצווס בוירי. ושם את בזה טבל, זה מחשב את ליבני לעבודת לזו. הוא ממשיך, כאן שם השם המויכים, שם חושי, כחוי זה כולם, יהיו משעובדים לעבודות לזו, שמואל. הוא משם המצווס תפילי, נשמה שחולי. אליהו הנביא אומר, הסביר לי ששמחה אמיתית, זה לא איזשהו רגש שמושג אוטומטית על ידי רגוש חיצוני, כמו איזה שיר קצבי, מפגש חברים. שמחה זה עבודת השם, זה דורשת מחשבה וכוונה. שמחה אמיתית היא תחושה של שלמות. תחושה של קיום ויישום היעדים האישיים, שהבר ייעד אותם לך. אתה יוסי, אמר לו אליהו הנביא. אותו אליהו, צריך לגלות מה היעד שלך, מה הייעוד שלך, לדבוק בו עד הסוף, לקיים אותו במסירות באהבה. איך אני יודע מה הייעוד שלו? שאלתי. תקשיב ללב שלך. תרגיש אהבת השם, תתפלל מתוך הלב, תקשיב לו, תעשה את רצונו. ואחר כך הוא מוסיף לי בקרצה, תתייעץ עם אנשים שמכירים אותך, ואוהבים אותך. הבנתי היטב מה הכוונה שלו. נולדתי מחדש, שם בבית חלקיה, עם האנשים הפשוטים, שקמים לנץ, הולכים שם אחרי מיירים, קוראים שיעורים לתורה, בחיים את הבוער כל רגע, אתה לא יכול לנה פה שקירת שמה שעל המיטה, תעשה בליהו. בוקר אחד התקשרו, אמרו לי להגיע לירושלים הביתה, אמרו שאמא שלי פתאום נפטרה. אוי כמה בכיתי, אמא שלי שלא ראתה ממני נחת, עד שכבר יש בי איזה זיק של קשר, של אהבת הבורא. סבא אליהו חיזק אותי, הוא אמר לי שזה ניסיון, הוא אמר לי שמותר וצריך לבכות. הבכי תיאר את נפשי שנולדה לה מחדש. נסעתי ביחד לירושלים, שם נפלתי על הקבר שלה, אמא אני כבר יודע למה. לחשתי והתעלפתי. כיום מסיים אפילו לספר לי, אני יודע מה התפקיד שלי. צריך להדביק, לחבר נשמות עבודות שלא עמדו אותן מעולם למה, ואיך. נשמות שחושבות שיש להן שאלות, והן לא יודעות שהן פשוט לא מחוברות. תגיד, אני יכול לעבוד בלב שומע? אמר חבר, כללו של דבר, שלושה יסודות, עבודת אלוקים על פי התורה, היראה, והאהבה והשמחה. תתקרב. אמר חבר, זה ציטוט מהכוזרי, התקרב אלוקיך בכל אחת מאלה, ואכן, בקנייתך, בימי התענית, לא תקרב אל האלוקה יותר מאשר בשמחתך בשבת, בשבתות ובימים טובים. אם שמחתך זו באה מתוך מחשבה וכוונה, כי כשם שהתחנונים צריכים מחשבה וכוונה, כך גם השמחה, דבר האלוקים במצוותו צריכה מחשבה וכוונה. הוא מסביר, למען תשמח במצווה עצמה מתוך אהבתך למצווה עליה. ותכיר מה מאוד היטיב לך בה, כאילו באת לביתו כקרו אל שולחנו מנעמיו, וכן שבח על כך בפיך ובלבך, ואם תעלה על יזותך במצוות ולמדרגת הזר והרקוד, יהיו לך גם אלה הודעת אלוקים, ואף על ידם תדבק בעניין אלוקים. עד כאן המאמר הנפלא הזה. אנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, פרשת שבוע בזכזיר כמפריס פרסום, בסוף שבת קודש התפרסם, יודעים דברי חזל על החזיר שפרשת לפיו, כאומר ראש כושר עוני. התכונה הזו של הבלטת המעשים היפים והסתרת החלקים השליליים, אומנם היד מאפיינת בעיקר את הדבר אחר, אבל עשויה להימצא גם אצל בריאות אחרות. הספר הבחוסי מנדל פוטרפס, היה רופא גדול, ידוע מפורסם במחויות שלו, הוא יודע גם ב... בצדקות שעשה, גמילות חסד, נהג ביד רחבה, לא מקמץ, גם לא במילים. אני אגיד לספר את המעשים הטובים שלו, להתעדר בין הפתר. אחד הפעמים נסע בקרקרה, בדרך הוא מבחין ברב חשוב שהולך ברגל, מיד הוא צווה לעצור, לעלות אותו. ותוך כדי נסיעו מספר, שמגיע לאיזה חולה שאין לו אמצעים, אני מקבל אותו בחינם, אני מעניק לו טיפול שווה בשווה. אמר לו הרב, גם אני נורא ככה. הרופא התפלא, ומתי הרב מקבל חולים? אין זה אלא שהקדוש הוא מקבל אנשים לייעוץ, על ידים תורה. כלומר שגם הוא גומר חסדים. והרופא ממשיך, לא רק זה, כשאני רואה שלא רק שאין לה פתאים כסף לשם הטיפול, גם התרופה שלנו, אני קונה לה את התרופה. הרב שומע מפטר בביטול, גם אני ככה. טוב, קנייה של הרופא גודלת, האם הרב מחלק תרופות? אין זה שהכוונה, שאם אני קנה מצרכים כסף או מצרכים. הרופא ממשיך בתחרות, ולא זה בלבד, כשאני מאבחן שמלבד התרופות, החולה נזקק לתקופה של החלמה, שיקום עברה, שלח אותו לאותה החלמה ועברה על חשבוני. הרב אמר לו, גם אני ככה. פה הרופא כבר מתפוצץ. סלח לי כבוד הרב, האם אתה רופא? אתה תרופות? דואג לעברה? מה זה גם אני כך? אמר לו הרב ברוגע, גם אני מספר על עצמי רק את הדברים היותר יפים. ואילו בדברים הפחות יפים, אינני משתף. אנחנו ממשיכים פרשת שבוע. פנינים ועובדות ממון הגרעיל שטיימן זצל על ברכת כהנים, מעלותיה וסגולותיה. ואי שער הניסיודוב, אלאום ביבורכם. כותב הגבון הגדול הרב דוד כהן בהסכמה לספרו ברכת כהנים באבו, שלפני איזה זמן הוא היה אצל אהרון הגרעיל שטיימן. הוא אמר לי שתמוה אצלו מאוד לראות אנשים שזקוקים ליד ישועה ובקשים וחפשים לקבל ברכות. הרבה פעמים נודדים למרחקים בשביל כך. אף שאין להם שום אסמכתא שיש אינם בבואותיו של אלה שמברכים אותם. הם לא שמים על ליבם שיש להם בסמוך בכל יום ויום. ברכה שהקדוש ברוך הוא הבטיח שיש בה כוח והיא פועלת שמה של ברכה. והיא, הברכה שמברכים הכהנים בכל יום. הם לא משתדלים לרדוף ולהשתדל לכם ברכת כהנים, והוא מוסיף שם. שבכל הדברים האלה הוא תראה לחשוב שהיה מן הראוי למצוא דרכים לעורר את הלבבות. בגודל המשמעות של ברכת כהנים, שאפשר לפעול על ידה דברים גדולים ונשגבים. הוא ממשיך ומספר שהוא שמע מאיזה יהודי ישיש, אבל יטוב יזל, שלמד של החובץ חיים בתחילת יסוד הישיבה ורדים, שהחובץ חיים נסע אחרי פסח לוורשה להדפיס את המשתמור, להזדמן לו לנסוע איתו עד לידה. אחרי אמר לו, בדרך אני אצטרך להיות בחג השבוע בוורשה, איך אני אוהב ברכת כהנים, בהיגוי ליטאי. אחרי שמדברים שם בהיגוי פולני, אולי גם אני צריך לדבר בהיגוי כזה. רבי לטוביה אמר לו שהרי בספר מוסתם כתוב שההיגוי של הפולנים הוא שיבוש, לא צריך לחשוש לזה. אבל אנחנו צריכים לא להתייחס למה שכתוב בספר, אחרי זה נזל לו שמחבר הספר באמת איזה מסקל. הוא הבין שלכן אנחנו צריכים לא להתייחס. הוא שמע מהנכד כך הוא צריכים, הרב זק זה, איזה צד. שאנחנו צריכים היה אומר הרבה פעמים, תיבס אטו מלהיל, ולא אטו מלרע. כדי להוציא מלב במסכילים. למה יש החובץ חיים ברך ברכת כהנים בהיגוי ליטאי, והוא מוסיף פה, שידוע שהיגוי ליטאי קרוב מאוד למבטא התימני. הוא סיפר שבאותו נסיעה הולכים לדבר פלא. כך סיפר אותו בלטובי, שברוסיה לפני מלחמת העולם השנייה, כל פעם שסטרוכים היה צלב, שהגויים היו משתחווים לה, כשהם עוברים לצלב הזה, כשהם עוברים לידו. הוא צריך לרדם בנסיעה, בדרך שהגלה מטלטלת, אז ראשו היה נע, הן, אינה ואינה. אבל כשהתקרבו בסמכות לצלב, אז ראשו לרב צחיים עמד ישר ולא זאת כלום. אחרי שעברו במקום של הצלב, שוב נעיני מראש, והכל היה בתוך שנה. שמרו עליו משמיים שלא ייראה, כי משתחווה לצלב חדשו. כשהרב שטיימן ערך מסעו לחול, חוץ לארץ, שם הרי אשכנזים, לא לפי כפיים, אלא רק מיום טוב. הלך אחרי התפילה בדקן של הספרדים, ונשמע ברכת כהנים, לא רוצה להפסיד אפילו יום אחד ברכת כהנים. במניין שמתקיים הבית שלו, אז הרבה ישתדל שיהיו לכל הפחות שתי כהנים, שיהיו להתקיים ברכת כהנים דאורייתא. הוא מחזיק מאוד טובה, היה מחזיק מאוד טובה לכהנים שהגיעו להתפלל, לברך אותו. הוא היה נוהג כשהשעת עובר לפני תיבה בכהן, שמכיר כל תיבה ותיבה בעצמו, בכל בנעימו. כלומר שיש בזה מיזה שמסייע ברכת כהנים. היה לו חידוש, כשהוא מתפלל בית הכנסת, בסמוך למקום שעמד בשעת ברכת כהנים, נוח שם את הנעליים, היה ברוך השם הרבה מאוד כהנים. הרבה חשש שיש ריח של זעם מריבו המנהלים, מתרחק מהם. הוא אמר שאפילו שאין לו חוש הריח כל כך, בכל זאת, כיוון שאדם רגיל מריח את זה, צריך להרחיק. הוא היה מקפיד בשעת ברכת כהנים לא לשעת על שום דבר. ולעניין מקום העמידה, הוא אמר שאין קפיד לעמוד פנים מול פנים. ועכשיו אנחנו מביאים פה דברים נפלאים, שיחות עם נבחני דירשות. יש פה 5 נקודות מבט אישיות על תוכנית הדף היום בהלוכה, מאחד חשוב הנבחני דירשות, רב מוישה. מביא פה, הרבר שלה שעורך את המדור הזה, הוא כותב שבדרך כלל מדברים איתם ואז עורכים את הדברים כרעיון אישי, אבל פה התובנות המיוחדות זרמו ממנו מסדרות דירות ומוכנות, כך שלא נשאר ללות את הדברים על הכתב לעצות שני הקוראים. קירו או תשמעו ותחי נפשייכם. כתם אנשים שזוכים והם במדרגה, שהאורחיים הקדוש נתבטא עליה, שאם היו בדלות ומרגישים ומסיקו את זערי וסטרי וטוירו, או משתגים ומסלדים אחריה. הוא אומר, אני ועוד הרבה כמון עדיין לא זכינו להגיע למדרגה הזאת, ולכן כמו שלמדתי מהניסיון שלי, מה שנראה בשטח, הדרך היחידה להתחבר לתורה הקדושה, אך ורק בהתחברות והצטרפות לתוכנית לימוד מתאימה, שולבת ומסגרת מבחנים מדרבנים. דבר שני, תבדקו אותנו, מי האנשים שלעולם לא יפספסו ויוותרו על השעה גבוהה לתורה ועל זמן הלימוד שלהם. לא משנה אם סייע לחשבון ערב תה, דינר או קרתי, כל אירוע אחר בקהילה וכדומה. ברגע שיש מחויבות אישית, כבר מוצאים את כל הדרכים לעמוד מול היצר ולשמור על הקביעות ותורה. אך ללא זה, הרי זה ממש, פה הוצמרו בעל האמן. כן, בניסוח של הדפיים בהלוך או ביחסרו. דבר שלישי, לא משנה אם עיקר לימודים בסיוק לתגמורה, עושים בהלוך או דפיים וכדומה, ולזכות לשעות כיהודי כהלכה, חייבים סדר לימוד בהלכה מקוצר ומעשי. זה מה שנותן לנו סדר דפיים בהלוך, ובתוכנית הזאת, שווה לכל נפש, לומדים ומתוודים כל הזמן לעוד ועוד ידיעות נחוצות, הבית היהודי בכלל ולכל יש יהודי בפרט. כך גם כעת בלימוד הלכות סירובין, שבהתחלה עוד יצריכו להסביר לשכנע על הצורך בלימוד ההלכות האלו. אבל כעת אחרי תקופה קצרה של לימוד, כל עומד יכול להעיד על עצמו עד כמה הלימוד נצרך ונוגע לכל אחד במשך שבועות השנה. בנוסף, ולצד כל הנעל, חייבים להדגיש, זה דבר רביעי כבר, את הכמעט ניכר, המבחנים החודשיים, אינו דומה למד הלוכה למי שנבחן בהלוכה. מספר שהוא שנים למד הלוכה בסדר כזה ובסדר אחר, הוא למד חלק מהמחזור הקודם לפעמים בהלוכה. ולמד שהוא יצטרף למבחנים, הכל עולו וניסה לו לטויבו. הלמוד קיבל לימד אחר של טעם בלימוד. לימוד לדעת להוציא הלוכה למעשה, על מנת לזכור. מספר החזרות עולה באופן אוטומטי מתוך הרצון הבור להצליח באתגר החודשי. עדיין לא הזכרתי, כשלא מצליחים מיד לדעת על השאלה, מוצאים מיד אחרי המבחן לבדוק מה התשובה הנכונה להלוכה. כי הרי רצוננו להיות מוכנים בכל מצב לדעת מה אנחנו צריכים לעשות לפי ההלוכה. כהמשך, הוא מוסיף דבר חמישי, אחד מהרווחים שעומדי בנבחני דירשו זה הזכייה נהדרת לסתום ולנות מהספרים והקונדוסים, שהוציא לאור עולם הכהן הגודל מרחוב, בעלך ובצחיים, שמימה ונושותים בלימוד ההלוכה. אני יכול להיד באופן אישי אומר שהספרים האלו, שחרה למיריום, דבר ואיתוי ועוד, שינו את כל המבט שלי על החיים, הלמוד בהם העבירו אותי סדנה אמיתית, איך להסתכל נכון על החיים, ולמה אנחנו צריכים לשאוף ולהתקדם במשך שנותינו, כאן עלי אדמות. עד כאן הדברים הנפלאים האלו, ואנחנו ממשיכים מדור יעלומים מגדולי ישראל. אדמור מצאנז צהל, בעל השפע חיים, היה מהראיות שבחבורת צדיקי הדור, שנלחמו מסירות נפש במהלך שנות המלחמה, הנוראה שלא לקשול אפילו פעם אחת באכילת רפא. לימים סיפר בעצמו, ורבי נתן שבח והודעה לקדש ברוך הוא, שמר אותו בשנות הזעם. הוא אמר שעלה בידו להישמר ולהיזהר שלא להתגאל במאכל שיש בו אפילו חשש איסור, אפילו לא שמאכל. שנתבשל בדוד של אקום, גם לא חמד זה פצח, ויצאתי בשלום, ומה יכול להעיד על עצמי, שלא נתקלקל, שלא נתקלקל, עדיין במחלות אסורות, כי נזהרתי מזה תמיד. ואכן זכה שפע חיים, שיד השגוחן לסביבה תמיד, שלא יקשר חלילה מאכלי איסור. כל פעם הצליח להשיג איזה חתיכת לחם, להשיב את נפשו. סיפור מופלא היה מספר הרבה פעמים בעזרת התרגשות, שכשהוא הגיע לאושוויץ ביום שישי, הגרמנים עם אח שהם חילקו אוכל בשרי ליהודים הרעבים, כולם חטפו ואכלו. אבל הוא נשאר בצריף, לא רוצה לאכול בשר טריפה. כך גם למחרת, ביום שבת קודש, חילקו לכולם מנות בשריות. והוא נותר לבד בצריף, רעב, קשוש ומייסר. הפתע פתאום אומר, התפרצתי בבכייה, נחלי דמעות נפקחו מעיניים. איך הוא מספר, כשדמעות זלגות מעיניו הקדשות. למרות שלא נהגתי לבכות, הרי קיבלתי על עצמי, לקבל באהבה את כל מה שקורה, כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה, אבל בצהרי יום שבת, פרצתי בבכי היום ואמרתי, ריבוני שלא, אני משארתי לבדי חסר כל, את הכל לקחת ממני, נשארתי ערירי ויחף, עוד הלך לאכול טרפות, לא רוצה לאכול טרפות. ואומר, פתאום ניגש אליו זה אדם שלא הכיר אותו מעולם, שאל אותו עם הרב בקלוזנבורג. הרבי חשש לרגע להשיב בחיוב, כי ידע שהגרמנים, אמר שלו, מחפשים בעיקר את הרבנים. אבל הוא התחזק בליבו ואמר שאכן הוא הרב. האיש מסר לו שמישהו ממתין לו בפתח המחנה. הלב כבד, הלך לשם, מצא ידים מבוגש, שאל אותו, האם הרבי מקושינדוב היה הדוד שלכם? הוא אמר לו, כן. הוא אמר, דושית הרבנו כיכר לחם, בצלוחית מלאה ריבה. ואומרו, הבאתי שיהיה לך מה לאכול שתשביע את נפשך. קרף עין נעלם אותו איש מסתורי. שוב לא ראיתי אותו אף פעם. ראיתי אז בחוש, אמר השפע חיים, כי יש אלוקים בארץ. דדקתי את עצמי שלא רציתי לאכול טריפס. ואז קבעתי מחדש על עצמי, יהיה מה שיהיה, בשום אופן אני לא אוכל טריפה. במיוחד, אחת כשבוך הוא מזמן לי מאכלים, וקידשתי אחר כך על הפת, מצאתי להם אותו לידיים, וישבתי לאכול סעודת שרס קודש. עד כאן המאמר הנפלא, מתוך המאמר הנפלא של הרבי סמי רס, שתרסם מהמבסר. אנחנו ממשיכים משות היומי. מעשה שעה בילד בן 5, שעה בגן, אצל גננת רווקה, יום אחד כשהגיעה אמא לקחת, הגן סיפר לגננת על אחי הרווק, המתבגר. ואז התערב הילד השיחה ואמר, בקול מתוק, למה שלא התחתן הדוד עם הגננת? אמא הרגישה לא נעים, אמרה שלא מתאים להתערב בשיחה של גזלים. אבל הגננת לקחה את ההצעה לתשומת ליבם בהרה, התקדמה עד שנשברה צלחת. השאלה היא מגיעה לה לילד דמי השת חולוב. אז פסק הגרי פרידמן שליטה, עבד בבית דין דאגון רבי סיקרליץ, כיוון שהילד לא התכוון על דעת איתו השכר, אין חיוב תשלום, רק שלא הוביל לשידור, ורק שגם שרק יצא לצד אחד. בכל אופן מזה המייסה יש ללמוד, רק כמה שם יצפוח משגיח, משגוח הפרוטיס, ומסבב שידוחים מסובבים, מסובכים, איזה ילד קטן, וירוצן שנזכה, וחסדים גלויים מעט השם יצבוח. ואנחנו ממשיכים דף רעים בהלוכה. אנחנו אוחזים בסימן שם זמח ג' סליף כופחס. האם ים שומקו עשר תפוחים תוך ד' דמויס? משפתו נחשב כמחיצה, ומה עדים כשיש גשר במקום הזה? כך ועלות בסימן ידים נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת. שיעור מהרבנים הגאונים ולרבות נחת. בואו נלמד גם אנחנו את עניין הדף רעים בהלוכה, שסערת שמקבת במחיצות לשלושה צדדים, בצד הרבי פרוצה לשסערה במולי קרמליס, אסרו חזל לטלטל חפצים בתוכה, אלא אם כן יתקנו את הצד הרבי באחד האופנים שתקנו חכומים. אולם, אם רוח הבפרצה בצד הרבי הוא פחות משלושה צפוחים, גם אם בהמשך מתרחבת השסערת מאוד, נחשבת הפרצה כסתומה ומותר לטלטל ברשות הזאת ללא תיקון הצד הרבי. ויש אומרים שגרעי הפתח רחב יותר משלושת תפוחים, כל שאין ברחבו ארבעה תפחים מותר לטלטל ברשות הזו ללא תיקון, כך לקור רבי סיינו באחרת ההלוכה. אולם, גרעי נחמיר כדאי ראשונה, אין זה אלא כשבהמשך מתרחב את הרשות באופן שיש בשטחה ארבעה לארבעה תפוחים, שאם לא כן, הרי היא מקום פתום, לא רשות האוכל. מאז שצמוד רשות האוכל היא בתוך ארבעה מאות משפתו מגיע לעומק עשור התפוחים, עכשיו כמחיצה לשסרוכת בדין גודסיק. אם הוא לא מגיע לעומק הזה, בתוך 400 מצפתו, אבל בהמשך הופכת לקרקע לתלולה יותר, ובטווח של 400 הוא מגיע לעומק של 10 תפוחים, והמרחק בין המקום הזה לשפת הנהר לא עולה על 10 עמות, נחלקו הפויסקים עם הנהר נחשב כמחיצה. ואם במקום הזה שבו נפגש את רשות סרוכת בנהר, קיים גשר שרבים עוברים דרכו לעברו השני של הנהר, אז ממילא הילוך הרבי מבטל את המחיצה של הנהר וצריך לעשות צור ספטה ומכניסה לגשר. לחקו הפויסקים עם דווקא גשר שרחבו יותר מ-400 מבטל את המחיצה, או שכל שיש ברחבו 400 תפוחים, הרי הוא מבטל את המחיצה. דעת השולחן ערוך, דין של ים לעניין מחיצה כדין הר, דהיינו שבתנאים הנעל יכול לשמש כמחיצה לרשות סיוכים. אבל לדעת הרמ"א והאחרונים נוספים, כיוון שבשפת הים צפים לפעמים חול ואבנים באופן שהמקום נעשה כיבושו, ונקראת בפי חז"ל סרטון, צריך לחשוש שהים יעלה סרטון במקום הזה שבו הוא משמש כמחיצה, והקרקע תהפוך לשטוחה, המחיצה תתבטל, ומבלי מיסים ימשיכו לטלטל ברשות סיוכים, כמו שטלטלו בשעה שהמחיצה הייתה קיימת. ולכן אין לסמוך עליהם כמחיצה. לכן מטעם זה, נהר שדרכו להתייבש בקיץ, וכשהוא מתייבש לא מגיע עם כל העשרות פוחים בתוך ארבעה מצפתו, אין לסמוך עליו כמחיצה גם בחורף. נהר שנקרש בחורף, יש אומרים שבשעה שהוא קרוש, אינו יכול לשמש כמחיצה, ויש מטילים, ושעשו להפשיר בו ביום על ידי חום השמש. עד כאן בעניין דברים בהלכה שנלמד היום בעזרת השם. אתמול אמרנו, אין מבוי ניתר בלחי, בקוירו, אלא כשצורתו רגילה, והיינו, שאורכו יתר על רחבו ולא בימד, כדרך המבואות. חצר שעשויה כצורת מבוי, אם היא פורצה בצדה ערבי למבוי, דינה כמבוי, וניתרת בלחי או בקורה. ואף קל דינה בדין המבוי שניתרת בלחי או בקורה, גם כשאין חצר אחרת פתוחה לתוכה. מנהג ישראל מקמא דנא להתיר את כל סוגי המבואות והחצרות הפורצים בצדם ערבי רק על ידי צורת הפתח ולא על ידי לחי, קורה או פסים. וכדרכנו נפליג מהימים אחורה נזכר מה שלמדנו, גזיזת ציפורניים בקצוות אור בכלי, לגרום לאמצעות מספריים, אסורה בשבת משום מלאכת גויזז. ומדרבנן, אסור לגויזם גם באמצעות הידיים השניים. אם הדרך לגזוז אותם שלא בכלי, כגון דלדולי אור שבשפתיים, שהדרך היא לתלשם בידיו ובשיניו, לכן שזה אסור מדאורייתא. ציפורן שהחלה להתלש ולא נתלשה לגמרי, או שהוא גזל דרך שמיעת ציפורניו ונשארו קצוות תלויים. אם החלק שכבר תלוש הוא רוב הציפורן, וזה מצב מסב לצער, אפשר לתלשה לגמרי בעזרת הידיים על השיניים, אבל קצוות אור שהתחילו להתלש, כמו שמצוי באור שסביב הציפורניים ובשפתיים, אסור להסיר אותם גם בעזרת הידיים השיניים וגם כשהם שיבים לצער. דף היום מתלמוד דבלי, האם קליפת בננה מקבלת טומאה? מהו יד ומהו שיימר? מה דינו של כתר הרימון? לא עולם. על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת חולין, דף קי"ח, ובשלוחה 2, אתם כבר יודעים, שנוכל לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים ולרוות נחת. ולקראת סיום, אדון נפלא חפץ עם החיים, חפץ חיים יומיים. בואי יצא אתם מוזמנים, הרבה יותר מוזמנים. אצטרף אליהם ללימוד הימי בספר חפץ חיים. הסעיפים שנלמדים היום, חפץ חיים מלמד אותנו שכל איסור לשמורה הוא על איש שעל פי דין תורה, היינו בכלל למסך, עוד היינו, אם שאתה בתורה ומצווים שיצחה בתורה ומצוות. היוצאים בכלל זה, האפיקורסים, שמצווה לגנותם ולבזותם, בין לפניהם, בין שלא בפניהם. רומי הוא אפיקוירס, זה שכופר בתורה בנבואה מישראל, בין בתורה שבכתב ובין בתורה שבעל פה. ואפילו הוא אומר כל התורה מן השמיים, חוץ בפסוק אחד, או כל בחומר אחד, וכזה רשוב אחד, עוד דיק דוק אחד. אומנם, דווקא אם הוא שמע מהם בעצמו, דיברה אפיקורסות. אבל מהרחב יצריים אין לה לסמוך על אחרים שאמרו לו. וגם אסור להאמין להם, אלא לחוש לעצמו בלבד, וגם לעזור לאחרים מסתם, שלא יתחברו לעת אותה עמהם עד שגבר הדבר. אם מוחזקים בעיקר אפיקורסים, דינו כאילו מכירם בעצמו. הבירו מוסף ומציינים לדברה אחר בצחיים, לקמן, בהקדמה לשמרת הלשון, שהדין הזה, שמצווה לגנות ולבזות האפיקורסים, הוא חלק מהתועלת שיש בה ידיעת דיני לשנורת. כשאדם לא יודע את הדינים האלו, יבוא גם להחמיר על עצמו, לאסור שלא לדבר לתוקורסים. אפילו שהדין הוא שמצווה לגנות אותו, כדי שלא יבוא להטות את הרבים בדעות הכוזבות. נדון מעניין נביאים בהקשר לכך בביאור מוסופים, האם מותר לדבר לשנורה על גוי? לכאורה, גוי לא בכלל המסתבר, הוא מותר לדבר עליו. אמנם במדרש כתוב, שאומר רבי יוחנן, אם הרגלת לשון חוך, לדבר באחיך שלא בנו מוסכו, סוף ובנו מוסכה תיתן דויפי, וכדאי בקדושה הרדל, שמה מבואר כאן, שאסור לדבר שנור על גוי. כך גם באוחס חיים לראש, כתוב, אל תוציא דיבה ולשנור על שום בריה. וכתבו, אגיל סרנר, אגרח קניבסקי, שנראה מדברם, שאסור לדבר שנור על גוי, והוסיף אגרח קניבסקי שליטה שגם, שמן התורה אין איסור לדבר עליו בכל מקום, ככה שמדרבון אסור וצורכים. כך גם דעת הגאון רבי סימקרלי, שזה דרבון שהסמיכו זה לפסוק. ומה הסיבה? טעם האיסור, כדי שלא יתרגל לדבר לשנורא, כבר במדרש. אבל הוא הוסיף שהאיסור, האיסור רק על גוי ששומר שבע מצוות בנוח. אבל גוי שאינו שומר שבע מצוות, מותר לדבר. שלא חמור יותר מאיסור לרשע שמותר לדבר עליו. מאידוף, הנציב כתב, שאין איסור לדבר שנור על גוי, וכוונת המדרש לאסור לשנור על גר. חלק הדוקה פסקי זמננו, שמעיקר הדין, אין איסור לשנורא על גוי שאינו בכלל מסכו. כמו שאין איסור לדבר על אפיקורס הראש, בכוונת הראש, שלא ידבר על שום בריאה, היינו אפילו על מי ששנא אותו, או שלא ידבר אפילו בגנות עץ ואבונים ובעלי חיים. כוונת המדרש היא שאם יתרגל לדבר לשנורא על גוי, אפילו שאין בזה איסור, יבוא לבסוף לדבר גם על יהודי. עד כאן בעניין הזה, ולסיום התחזקות יומית. היום זה היורצייט של בעל היסוד שורש האבוידו, אבל נצד יגב לזר וזיסקין, בן בן רב משה מאורדנה. אז ביסוד שורש האבוידו, בשער זין, פרק י' כתוב, אם אכל כמה מאכלים, ושתה כמה משקים, ועל כולם הברכה אחת היא לך באחרונה, ברכת זבור הנפושת, ראוי לכוון בתיבות, ועל כל מה שבורא אותו, להחילת בעיני שכל חי, על כל מיני אכילה שאכל, ושרד במחשבתו השמדה עליך לזו, זו וזו שאכלתי ונהניתי, השתייה זו, זו וזו ששתיתי, ואחר כך, אחר כך יסיים ברוך הלומים בשמחו עצום ובחברו. אם כן, בשעה שנברך ממך האחרונה, נשתדל להודות במחשבה שלנו על כל דבר דבר מהמחלים שאכלנו. הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו. עד כאן דברנו אליהם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא. הרבה הצלחה, ברוכניות וגשמיות, וכל טוב סעד.